הפודקאסט של אנה.
אף אחד פה לא מקשיב לפודקאסט שלי.
בתפקיד אנה פרנק, אליאנה תדהר.
כולם מקשיבים כל הזמן לרדיו ואף פעם לא נמאס להם.
Goedemorgen, luisteraars op zee, in het vaderland en in de overzeese gewesten, of waar ge u ook mocht bevinden.
לא מהחדשות ולא מהוויכוחים על מה ששמעו. הרדיו פתוח מ-8 בבוקר ולפעמים גם מוקדם יותר, ועד 9 או 10 בערב ומקשיבים לו כל שעה. לאיזה תחנה מקשיבים? לאיזה לא. לחדשות הצבא הגרמני, לבי-בי-סי הבריטי, וגם לתחנה חדשה בשם חדשות הצבא האווירי. הכי אוהבים פה את הנאומים של צ'רצ'יל, המנהיג של הבריטים.
The Nazi government exudes to every neutral state.
כשהמבוגרים מקשיבים לו, זה ממש טקס שלם שכולל אישון ושתיית תה רועשת ובעיקר הרבה מתח לשמוע מה הוא אומר. יום אחד, שר החינוך של ממשלת הולנד הגולה אמר שאחרי המלחמה יאספו את כל התעודים שלה. אם זה באמת יקרה, בטח כולם יקפצו על הפודקאסט שלי. סתם, אני צוחקת. אבל תשמעו משהו רציני. עוד 10 שנים, יהיה מוזר מאוד לשמוע איך היינו פה. סיפרתי המון, אבל בעצם לא סיפרתי כלום. אני לא יודעת אם אתם יודעים כמה מפחיד כאן לפעמים. אפילו הבתים רועדים כמו עלים ברוח כשבאים 350 מטוסים אנגלים ומשליחים 500,000 קילוגרמים של פצצות. אם הייתם רוצים שספר את כל מה שקורה פה ובחוץ, הייתי צריכה להקליט בלי הפסקה. מגיפות משתוללות, סנדלרים מחזירים לך את הנעליים מתיקון רק אחרי 4 חודשים אם בכלל הסכימו לקבל אותך, ורופאים לא יכולים להגיע לחולים. יגנבו להם את המכוניות. אפילו ילדים הפכו לגנבים. ואף אחד לא מעז לעזוב את הדירה שלו, גם לא ל5 דקות, כי הוא יודע שיגנבו לו את הכל. כל יום יש פריצות, רציחות וגנבות. שוטרים ושומרי לילה עושים זאת לא פחות מפושעים מקצועיים. כל אחד רוצה כסף לאוכל, ובגלל שאי אפשר להעלות משכורות, אין ברירה אלא לרמות. משטרת הנוער עסוקה באיתור נעדרים. כל יום נעלמות נערות בנות 15, 16, 17, וגם מבוגרות יותר. העולם מתהפך. את האנשים הכי אגונים שולחים למחנות ריכוז, לבתי סוהר ולתאי בידוד. אחד יושב בכלא בגלל שמחר סחורות בשוק השחור, ואחר בגלל שעזר ליהודים או מסתתרים אחרים. אם אתה לא חבר במפלגה הנאצית ההולנדית, לך תדע מה יהיה איתך מחר. כל הזמן נעצרים אנשים. הרבה מהם בגלל שהלשינו עליהם. גם ספקי תלושי המזון שלנו נעצרו, ונגמרו לנו השומן, החמאה והמרגרינה. אנחנו כבר לא אוכלים תפוחי אדמה לארוחת בוקר, אלא דייסה. בצהריים אנחנו אוכלים מחית תפוחי אדמה וכרוב מסולסל מהחבית. תפוחי האדמה שלנו חלו במחלות שונות ומשונות, ככה שחצי מהם אנחנו זורקים לתנור. השעשוע החדש שלנו זה לנסות להבחן איזה מחלה יש לכל תפוח אדמה. תפוח אדמה אחד חולה בחצבת, שני באבעבועות ושלישי בסרטן. גם הכרוב לא תענוג. הוא כבר די ישן, ולא תאמינו כמה הוא יכול להסריח. חדר האוכל מריח כמו שילוב של שזיפים מקולקלים, חומר משמר וביצים סרוחות. רק המחשבה על לאכול עושה לי רע. וכשמתקרבים לאוכל, חייבים להביא מטפחת. בקיצור, לא תענוג להיות במחבוא בשנה הרביעית של המלחמה. הלוואי שהצרה הנוראית הזו כבר תהיה מאחוריי. אני חייבת שהמלחמה הזאת תיגמר עד ספטמבר. אחרת לא אחזור לבית ספר. אין טעם לחזור אם יהיה בפיגור של 2. האם באמת יש עוד תקווה? קורים דברים טובים, אבל גם דברים איומים. היום מכולם היה ערב אחד ב-10, וזה היה הדבר הכי מבהיל שקרה לנו. שמעתי צעדים במדרגות, ואז אבא נכנס, חיוור ועצבני, ודרש שנחבא את האור ונעלה למעלה בשקט, כי המשטרה תכף תגיע. לא היה זמן לפחד. אז לקחתי מהר את הסוודר ועלינו למעלה. אחרי שעלינו, אבא הסביר שגנבים פרצו למחסן. הם הצליחו להבריח אותם, אבל לא הצליחו לתקן את הנזק שעשו, כך שאף אחד לא ישים לב שהייתה פריצה. אנשים שהיו בחוץ הבחינו בה וקראו למשטרה. ומי יודע מתי היא תגיע. ישבנו בדממה מוחלטת. הרעש היחיד שהיה אפשר לשמוע זה את הנשימות של כולם. עד שגם זה הפסיק, כי התחלנו לשמוע צעדים. מכאן והלאה, כל מה שאפשר היה לשמוע זה את פעימות הלב שלנו. ואז שמענו מישהו מטלטל את הארון המסתובב. ובאמת שאני לא יכולה לתאר את התחושות באותו רגע. הרגשתי שהכל אבוד, וכבר תיארתי לעצמי איך הגסטאפו עוצרת כולנו. היינו חייבים לשירותים, אבל הדלעים היו בעליית הגג, אז יכולנו להשתמש רק בפח הניירות של פטר. אמא התביישה, אבל בסוף גם היא נכנעה ועשתה את זה. מזל שהיה לי נייר בכיס, ואל תשאלו כמה הפח הסריח. מרגוט ואני קיבלנו קרית ושמיכה, וקיבלנו הוראה לשכב על הרצפה ולישון. נסו אתם להירדם בתוך כל הפחד הזה, כשמסביב דיבורים ולחישות ונפיחות וסירחון, וכל פעם מישהו אחר יושב על הסיר. והכי גרוע, כל הזמן חשבתי מחשבות וניסיתי לדמיין מה נגיד למשטרה. אמרתי לעצמי שאם השוטרים יהיו הולנדים טובים, אז הכל יהיה בסדר. ואם הם יהיו הולנדים נאצים, אז נצטרך לתת להם שוחד או משהו, אבל גם אז יהיה בסדר. ובאמת, הכל היה בסדר. המשטרה עמדה מול הארון המסתובב שמסתיר אותנו, ובכל זאת לא הרגישה בנו. איך זה יכול להיות? כי אלוהים שמר עליי. אלוהים לא עזב אותי ולא יעזוב. יצאנו מהאירוע הזה בשלום, אבל לא המשכנו כרגיל. הרבה דברים השתנו. מעכשיו, דוסל יושב בערב בחדר האמבטיה, פטר עושה סיורים בבניין ב8:30 וב9:30, ואסור לפתוח את החלון שלו. אחרי 8 בערב אסור להוריד את המים בשירותים, גם לא בבוקר אחרי 8, וזה רק חלק מהכללים החדשים. קוגלר בא אלינו בטענות, כי הוא אומר שאנחנו חסרי זהירות. הוא ויאן אומרים שאסור לנו לרדת למטה יותר. את החלונות מותר לפתוח בבוקר רק אחרי שנדלק אור במשרד של קוגלר, ובערב אסור לתקוע בהם מקלות. דוסל משתגע בגלל זה, ואומר שהוא מעדיף לחיות בלי אוכל מאשר בלי אוויר. יום אחד פטר עשה טעות ובגללה החלונות שלנו היו פתוחים, ובחוץ ראו את זה. הוא היה נסער נורא ממה שקרה וכמעט בכה. בוקר אחר כולנו התעוררנו ב6 כי שוב היה רע של פריצה, ורק אחרי שעה גילינו שלא קרה כלום. הבאנו נגר שיביא מחסומים חדשים וחזקים מתמיד. גם מצב הרוח פה רע מתמיד. כל מה שרואים זה פרצופים חמוצים וכועסים. כל מה ששומעים זה הנחות ותלונות. אין מי שייתן דוגמה טובה לאחרים. כל אחד צריך להתגבר בעצמו על מצבי הרוח שלו. אני למשל, המצאתי מתכון חדש נגד הירי. כשהקולות שלו חזקים מאוד, אני רצה למדרגות העץ הכי קרובות, ואז עולה ויורדת בהן שוב ושוב. רצוי גם פעם אחת לפחות ליפול למטה, נפילות רכות כאלה. המכות שהם מקבלים וכל ההתעסקות בריצה ובנפילה, משכיחים את היריות ומסיחים מהן את הדעת. תאמינו לי, כאחת שניסתה, זה עובד. נזכרנו בדרך הקשה שאנחנו יהודים, ולכן אין לנו זכויות, אבל יש לנו אלפי חובות. אנחנו צריכים להיות אמיצים וחזקים, לסבול הכל בלי להתלונן ולסמוך על אלוהים. יום אחד המלחמה הנוראה הזאת תסתיים, ושוב נהיה בני אדם, ולא סתם יהודים. אלוהים הוא זה שברא אותנו יהודים, והביא עלינו את כל הסבל הנורא הזה. אבל הוא גם זה שיציל אותנו. אלוהים אף פעם לא עזב את העם שלנו. בכל הדורות יהודים שרדו. תמיד הם סבלו, אבל בסוף הם התחזקו. החלשים נופלים, אבל החזקים שורדים. מה שחשוב בחיים זה אומץ ושמחת חיים. יש לי הרבה מחשבות ורעיונות ותוכניות, ואני שומרת על כולם חזק מאוד, כי אולי בכל זאת אוכל להגשים אותם יום אחד. אני מבטיחה שאם אלוהים ישאיר אותי בחיים, אשיג יותר ממה שאמא שלי השיגה. אני לא אהיה חסרת חשיבות. אני אעשה דברים למען העולם ולמען האנושות. בלילה הנורא הוא, הייתי בטוחה שאנחנו הולכים למות. חיכיתי לשוטרים והייתי מוכנה למוות כמו חייל בשדה הקרב. הייתי מקריבה את עצמי בשמחה למען המולדת, אבל עכשיו, שנשארתי בחיים, המשאלה הראשונה שלי אחרי המלחמה תהיה להיות אזרחית הולנדית. אני אוהבת את ההולנדים, אני אוהבת את המדינה הזו. אני אוהבת את השפה ואני רוצה לעבוד כאן. אפילו אם אצטרך לכתוב מכתב למלכה עצמה, אני לא אנוח עד שאשיג את המטרה שלי. לפעמים אני שואלת את עצמי, אם לא היה עדיף לכולם אם לא היינו מסתתרים. אם היינו מתים, לא היינו צריכים לעבור את כל הסבל הזה, ולא היינו מסכנים את האחרים. אבל אנחנו עדיין אוהבים את החיים. לא שכחנו מה יש שם בחוץ. ואנחנו עדיין מקווים, מקווים להכל. הלוואי שיקרה כבר משהו, לא משנה מה. העיקר לשבור את חוסר הוודאות ולהבין אם אנחנו מנצחים או שהכל אבוד. ולמה אני בכל זאת מאמינה שיש סיכוי שנצא מפה? ב-6 ביוני, סוף סוף זה קרה. בעלות הברית החלו את הפלישה. והתחושה היא שידידים באים לעזור לנו. הפלישה מתקדמת יפה מאוד ומחזקת את התקווה שהמלחמה תסתיים עד סוף השנה. התחושה היא שהאופטימי מבינינו אולי צדקו כל הזמן. כן, כן, אולי זה תכף נגמר. חוץ מההתקדמות של הפלישה, הייתה גם התנגשות בחיים של היטלר. החדשות העוד יותר מרגשות, שמי שעשה את זה לא היה קומוניסט יהודי או קפיטליסט אנגלי, אלא גנרל גרמני. למרבה הצער, היטלר יצא מזה עם כמה שריטות וקביעות בלבד, אבל הסיפור הזה הוא ההוכחה שלהרבה קצינים גרמנים נמאס מהמלחמה, והם רוצים לראות את היטלר עמוק באדמה ולעשות שלום עם בעלות הברית. גם היטלר נשמע לי לחוץ. אומרים שהוא הודיע את ההודעה הבאה. כל חייל שיודע שהמפקד שלו השתתף בהתנגשות, מוזמן לראות בו. זה יכול להיות מצחיק. אם לחייל כואבות הרגליים מרוב הליכה, והמפקד שלו נוזף בו, אז הוא יכול פשוט להגיד שהמפקד רצה שהיטלר ימות, ואז לראות בו. בסוף כל המפקדים יעשו במכנסיים, כי לחיילים שלהם יהיה יותר כוח מאשר להם. כמעט שנתיים עברו מאז שהתחלתי להקליט את הפודקאסט הזה. היום, כשאני חושבת על החיים שלי ב-1942, הם נראים לי כל כך לא מציאותיים. חייתי אז בגן עדן. היו לי מעריצים, היו לי 20 חברות וידידות, רוב המורים אהבו אותי, אבא ואמא פינקו אותי, המון ממתקים, מספיק כסף, מה עוד יכולתי לבקש? הייתי אנה פרנק אחרת. ועכשיו אני מבינה שתקופת בית הספר, חסרת הדאגות וחסרת הבעיות, הסתיימה לתמיד, ולעולם לא תשוב. לאורך השנתיים האלה, הייתי מדוקת לעתים קרובות. אבל אף פעם לא התייאשתי. אני מעדיפה לראות את ההסתתרות הזאת בתור הרפתקה מסוכנת, שהיא גם רומנטית וגם מעניינת. כל מחסור הוא משהו שאני יכולה להתבדח עליו. הרי תמיד אמרתי שהחיים שלי יהיו שונים מאלה של נערות אחרות, וכשיהיה גדולה, החיים שלי יהיו שונים מאלה של עקרות בית רגילות. אז כל מה שקרה בשנתיים האלה הוא בסך הכל הכנה טובה לקראת החיים המעניינים האלה. לכן גם ברגעים הכי מסוכנים, אני יכולה למצוא את הצד המשעשע ולצחוק עליו. אני צעירה, והרבה דברים עוד מחכים לי. אני לא יכולה להתלונן כל היום שאני לא יוצאת לבלות. נולדתי בת מזל, כי יש לי שמחת חיים ועוצמה פנימית. כל יום אני מרגישה איך אני צומחת מבפנים, איך השחרור מתקרב, כמה יפה הטבע, כמה טובים האנשים מסביבי, וכמה מעניינת ומשעשעת את ההרפתקה הזו. איזה סיבה יש לי להתייאש? אני מצטערת. אני נרגשת ואני קופצת במהירות מנושא לנושא. זה לא בשליטתי, אני פשוט כל כך שמחה מהמחשבה שבאוקטובר אולי אחזור לבית הספר.
פודקאסט של אנה. על פי יומנה של נערה צעירה מאת אנה פרנק. בתפקיד אנה, אליאנה תדהר. עריכת תוכן, אבנר שביט. ניהול הפרויקט, דורון רובינשטיין ואביה גל. עריכת סאונד וכתיבת מוזיקת הנושא, עודד דודוב. תודה לקרן אנה פרנק.